ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אם רצו של קורח ואם נבני ישראל, משה אומר, אין גבלנו עבדנו, אין גבלנו עבדנו, כולנו עבדנו, כל הקרב הקרב אל משכן השם ימות, האם תמנו לגבוה? מה זה אתה נעד עכשיו? לא אפשר לפעמים שעד עכשיו חשבנו שאפשר לנסות להתקרב למשכן השם, אולי השם יבחר בנו, ועכשיו רואים שזה מסוכן להתקרב למשכן השם, מה יהיה? אז מה עושה את הדף ברוך הוא לאור התמונה הזאת של בני ישראל? הוא אומר שהלוויים יעזרו לשמור על המשכן. אתה ובית אביך איתך נשאו את אבון המקדש, ואתה ובנך איתך נשאו את אבון תכונתכם, וגם את אחיך בני לוויים מטה אליך. אז הלוויים יעזרו לכהנים לשמור שהיהודים בין פרצו למשכן. ולא תהיה עוד מגיפה בעדת השם. איך יורדו כמה אלפי לוויים לעצור 600 אלף יהודים? הרי לא מדבר עם נשק, אין להם נשק. איך יורדו כמה אלפי לוויים לעצור 600 אלף יהודים? אז לא היה חשב להתפרצות המונית. כל אחד לעצמו אולי ירצה להתפרץ. לא יודעת הכוונה שאולי כולם יחד יתפרצו. וכל אחד לדור, אני לא לנסות להתפרץ. וכל אחד אפשר לעצור אותו, אם יעצרו אותו, יעבידו אותו על מקומו. אם בכלל לומר, לא היה חשש שיתקבצו כולם. כל הכיבט דיברות במשה, אבל לא היה חשש כזה. רק שיחידים יתפרצו. אבל נהרון מקבל פרשה של מתנות כהונה, כמו שרש"י אומר, שמפני שזה כבר נראה, אז השם עכשיו נותן שכר לארון על מתנות כהונה. אמנם יש מתנות שחסרות בפרשה הזאת, צורה לחיים וטבעה לא מופיע בפרשה הזאת של מתנות כהונה, וחשבתי אולי הטעם, זה היה פשוט הטעם הזה, מפני שזרוע לחיים טבע עומד על מה שזה בזכות מה שפנחס עשה, וזה עוד לא היה, והמעשה שפנחס היה רק בסוף 40 שנה, אז בינתיים עוד לא היה זרוע לחיים בקבע. אבל יש עוד מתנה אחת שחסרה לך בפרשה, וזה ראשית הגז, לא תשובה כאן בפרשה של מתנות כהונה. אבל אולי זה כלול במה שהשם מעל הארון, ראשיתה ושיתנו להשם בכלל נתתים, את כל הראשיות, גם ראשית הגז, גם כלול בפרשה הזאת. אולי כך נתן המעניין ידה. הכל פנים, אני אומר, זה כמו כאן נותן לארון את מתנות כהונה, משטר על מתנות כהונה, ופותן שזה ברית מלח. מה זה ברית מלח? מלח מונע את הקלקול, כמו שרש"י מפרש, ששומע דברים מלהתקלקל. אבל אולי זה גם רומז, יש ברית המלח שחז"ל אמרו, שהשם הבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, אז קרה ברית עם המים שיזכו שהמלח נקרב על גבי המזבח וכן המים וניסוך המים. אז זה עומד על ההגבלה שהקדוש ברוך הוא עשה בין מים עליונים למים התחתונים, ולכן הוא עומד גם על ההגבלה בין פועלים לוויים ובין לוויים ישראלים, שהשם הגביל את העולם, לא כל אחד יכול להיות בכל מקום. יש מים שתפקידם ידם כלמעלה ויש מים שתפקידם ידם כלמטה. יש אנשים שתפקידם להיות כהנים ויש אנשים שתפקידם להיות לוויים. לא כל אחד יכול לבחור לעצמו כל תפקיד שהוא עושה. הקדוש ברוך הוא נתן גבולות בעולם. כמו שרשת אומר, לפצות בוקר ויודע השם את השאלו, שכמו שאתם לא יכולים להפוך את הבוקר ללילה ואת הלילה לבוקר, השם שם גבולות, מתי בוקר ומתי ערב. אז גם אי אפשר לשנות מכהן ללוי או מלוי לכהן, הם גבולות בעולם. חשבתי שזה אולי פשט, כמו שאנחנו אומרים, ומי כמוך ישראל גוי אחד בארץ. זה פסוק, אבל אנחנו גם אומרים אותו בשבת במנחה, מה מי כמוך ישראל גוי אחד בארץ? יש עוד עמים בארץ, יש אנגלית, צרפתית, ויש עוד כמה מימים. מה מיוחד בזה, ומי כמוך ישראל גוי אחד בארץ? אבל כל עם הוא לא יחידה אחת, זאת אומרת, כרגע יש באנגליה מלכה ויש כך וכך ברונים ושרים אחרים, אבל אפשר לעשות מהפכה והמלכה תפסיק להיות מלכה ויהיה מישהו אחר מלך או שלא יהיה בכלל מלך. זה לא מוכרח החלוקה הזאת וכן בשאר האומות. לעומת זה בישראל אי אפשר לעשות מהפכה, זה בדיוק מלך לכהנים להיות כהנים, אי אפשר לשנות שופטי דין לוי. כמו שבן אדם אחד, בני אדם שונים יכולים להפוך את התפקידים שלהם. אתה היית קודם קצין, תהיה עכשיו תוראי. אתה היית תוראי, תהיה קצין. אתה היית סוחר, תהיה עיקר. אתה היית עיקר, תהיה משהו אחר. אבל בן אדם עצמו לא יכול לשנות את תפקוד הגוף, שמעכשיו הוא ילך על הידיים במקום על הרגליים, או יראה באוזניים במקום בעיניים. אי אפשר לשנות את תפקוד הגוף. הוא אחד, אחד לא ניתן לשינוי. אמרה ישראל הוא גוי אחד בארץ, לא ניתן לשנות את האיברים שלו. יש איברים שהם כהנים, ויש איברים שהם לוויים, ויש ישראלים, זה בלתי ניתן לשינוי. זה גוי אחד בארץ. עכשיו, יש עוד פירוש, אבל אם נדעים, זה הפירוש של הזאת יפה. חשבתי שיש עוד פירוש, שבאמת עם ישראל מרגיש את האחדות שבה יותר מכל עם אחר. הנה, למשל, לפני בדור של רש"י, באו לארץ ישראל הצלבנים. וניסו לכבוש אותה, ובאו אנגלים, צרפתים, גרמנים, מאוד עמים. היום, מי נשאר מאוד, אף אחד לא מכיר אותם עוד בתור אנגלים וצרפתים. אלה שנשארו מהם הם ערבים נוצרים, במקום ערבים מוסלמים וערבים נוצרים. אבל אף אחד לא מכיר אותם כבר כאנגלים או גרמנים או משהו אחר. אילו ישראל התפזרו לפני יותר זמן, לפני 2,000 שנה, ובכל זאת יהודים ברוסיה, ויהודים ממרוקו, ויהודים מכל ארץ אחת, כולם מכירים את זה כיהודים, כולנו עם אחד, זה גוי אחד בארץ, לא מתבולל בשאר הדברים, זה גם גוי אחד בארץ. יש עוד מקום בתנא שנקרא ברית מלח, וזה על בית דוד, שכתוב עליהם גם כאן ברית מלח, שגם כן, זה מובטח המלכות המצרית לבית דוד, יכולות להיות מלכויות אחרות בינתיים, הייתה מלכות בית חשמונאי, והיו גם מלכי בית ישראל, אבל המלכות המצרית היא של דוד, היא לא יכולה להשתנות, היא בלתי ניתנת לשינוי. אבל באמת יהיה לנו שוב משיח לדוד. זה הנצחיות של הדברים, זה ברית מלך. שמותר לעבוד, אין לו שאסור לעבוד, זאת אומרת, מציאויות. כשזה מגיע לדינים דרבנן, זה כבר שאלה הזאת, זאת אומרת, כמו שרבנן יוצרים מציאות. התורה יצרה מציאות של ימים קדושים וימים שפחות קדושים, מאכלות שמותרים, מאכלות שאסורים. רבנן, יש לנו שבא עשו מציאות. הם אמרו הנהגות, אתה תתנאי כך, ביום פלוני תדליק נרות חנוכה, ביום פלוני תשח מנות, אבל לא עשו מציאות, הם אמרו הנהגות איך להתנהג, כי החכמים לא בורים את העולם, חכמים מהתשבור אותם לא מנהגות, תאמר לנו מה לעשות, אמרו לנו בקפה בגיסלם להדליק נרות, אבל הם לא עשו ימים קדושים. התורה יכולה לעשות ימים קדושים. יש שאלה באמת בפוסקים, יהודי שאין לו נרות חנוכה ואין לו שום דבר אחר כמצוות חנוכה, נראה שהחיינו את זה שהשם נתן לנו את חנוכה וכן בפורים, אין לו מילה בשאר הדברים, נראה שהחיינו על הפורים. בימים טובים דאורייתא אין ספק שיברך שהחיינו, גם עם המצות וברור ובשאר הדברים, הגיע יום פסח וצריך לברך שהחיינו, וכן שאר הימים עושים. כי אין מציאות, אז הוא רצה מציאות, היום פסח, אין לי מצות, אז לא נצטרך מנה פטרי, אבל המציאות היא שהיום הוא יום פסח. אבל בדרבנן, רבנן לא עשו מציאות, אלא כך יש אומרים, לא מכריע כאן בהלכה, ויש אומרים שרבנן לא עשו מציאות ציוויון טוב של חנוכה או של פורים, אלא אמרו שבחנוכה לא מספידים ולא עצמים ולא מותחים ומדליקים נרות, אבל הם לא עשו מציאות בפורים. שבדרבנן שוגג לא צריך כפרה, כי במי שעבר מצוות התורה נחשב במשהו של ציון של איסור, הוא לא ידע, הוא לא יקבל עונש של מזיד, אבל הוא צריך כפרה כי סוף סוף נחשב. בדרבנן, רבנן אלא שוגג לא מדברים, מי שלא יודע איך הוא מדברים, הם מדברים על מי שיודע, אז נדמה לי מי ששוגג לא עבר בכלל על דרבנן, כי אין מציאות של דרבנן, אלא רק שלא שומע בכל חכמים, חכמים מדברים ולא שומע, מי שלא יודע, חכמים לא מדברים. אני גם זה לא מסתם, אז אני אומר, אתה מערב את המאז, אבל אני חושב שאפשר להבין קצת בספר הסמנטינות. דיני התורה הם מציאות, ודיני רבנן הם חיום עלינו, חיום גם עלינו, לא תתדחף את זה, כמו בשרפה הישיבתית, ולא תתדחף את זה, דין בגמרה, איך הגמרה צריך להתנהג. נשבע שלא יאכל ביום כיפור, וזה שמועה לא אכלה, כי הוא מושבע. כי ביום כיפור זה לא אסור לאכול, שמועה לא אכל. אחד נשבע שלא יאכל בתשעה באב, שמועה אכל. תשעה באב זה לא מציאות, זה דין דרבנן. הוא עשה לעצמו מציאות של שמועה רק. באמת אתם, יש פה עושה מגולות שאי אפשר לעבוד. דידי לא יכול להיות כהן, כמה שכורח ינסה ולא יצליח להיות כהן, כהן לא יכול להיות דידי וכן אלה. מצד שני, יש פה חזל טענה קצת על משה רבנו, כמובן משה רבנו צדק בסכסוך עם כורח, התפתק, השמיים הוכיחו שהוא צדק, ואנחנו לבד שמשה רבנו כל דבריו מפי הגבורה, אין ספק שמשה רבנו צדק וכוח לא צדק. וכל מפותים בחזל קצת טענה על משה רבנו, שאמר רב לכם בני לוי, שחזל אמרו שבגלל זה אחר כך שמשה מבקש להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לו רב לך. אמרו חזל ברב בישר וברב בישרו, מפני שאמר לקורח רב לכם בני לוי, הקדוש ברוך הוא אומר לו רב לך. מה פירוש? משה בצדק אמר לקורח רב לכם בני לוי, אבל הביטוי רב לכם הוא לא היה מוצלח. עצם הטענות של משה הן נכונות, הם עשו לי כוח לחלוט על מה שהשם בחר בארון, הם לא יאמינו שיחלוט, אבל משה אומר שהשם נתן לכם עלייה ורב לכם, זה מספיק לכם, אתם לא צריכים לשאוף לי יותר, וזה, על הביטוי הזה חזל טוענים, ששאיפה צריכה תמיד להיות לי יותר. לוי צריך לדעת שהוא לוי ולא כהן, וישראל צריך לדעת שהוא ישראל ולא לוי, אבל מצד השאיפה תמיד טוב שתהיה לאדם שאיפה למה שיותר. ולכן אני מוכן משה, אם אתה אומר לכוח שלא צריך לשאוף לי יותר, אז גם לך ברוך השם יש הרבה מצוות, עשית הרבה דברים, להיכנס לארץ ישראל אתה כבר לא צריך לשאוף. אם אתה אומר שלא צריך לשאוף לי יותר, אתה גם לא צריך לשאוף להיכנס לארץ ישראל, כי זו הנקודה הטובה בכוח. חזרנו כמו שכוח זה מחלוקת שלא לשם שמיים, ובכל זאת הייתה את הנקודה של לשם שמיים בכוח, שהוא שואף להיות יותר קדוש ממשהו, וזה מעלה, ואדם צריך לשאוף תמיד לגדולות. אתה יודעת איך לעשות את זה, משה אומר שלא להכתיר תורה, אתה לא תהיה כהן, אתה יעזור לו להכתיר תורה, אבל השאיפה לגדלות היא רצויה, היא מעלה בסיפור של קורח. לכן חזל אומרים שכאן תביעה לקדוש ברוך הוא על הביטוי של משה, למרות שמשה אמת ותורתו אמת וכל מה שעשה היה מוצדק, והשמיים הוכיחו שהוא צודק, אבל הביטוי הזה של משה רבנו זה לא היה בין כמו לפי מה שחזל אומרים. רב אין רב, אין גבול לשאיפות לגדלות של בני אדם, זה בסוף יותר. חנה היא הרי נשואה לאלקנה שהוא ניצא את זה כוח, אז היא אולי מתקנת את השאיפה לגדלות. היא מבקשת מהשם זרע אנשים, אז משה תן לה ילד, יהיה יפה מאוד, אבל היא לא מסתפקת בילד, היא אומרת שהיא רוצה ילד זרע אנשים, בפירוש אחד בגמרא, זרע ששקול כשני אנשים. אז איזה שני אנשים? זה בן ששקול כמו שבע אהרון, לא פחות. לא מספיק שיהיה שקול כמו, אני יודע, כמו כלב יהושע או הילדת המידד, אבל שזה לא פחות כמו שבע אהרון, אני מקבל את בן ששקול כמו שבע אהרון, שנאמר משה והרב מוכנה ושמואל בקוראי שמו, שהוא שקול, ודאי לא בכל הדברים, אין נביא כמו משה, אבל במידה מסוימת הוא זוכה לבן שהוא שקול כמו שבאות, כי היא מתקנת את השאיפה לגדלות, שתהיה במקום הנכון, בצורה הנכונה אני זוכה באמת להשיג בגדלות. עצם השאיפה לגדלות היא טובה, אלא צריכה להיות סדר לפי מה שהתורה מרשה, לא מה שהתורה לא מרשה, אבל עצם השאיפה לגדלות היא רצויה. מי שלומד, מי שלומד, ובסוף גדלות, לא נסתפק, שיהיה תמיד טוב, זה יכול להיות תמיד טוב, אבל פתאום לשאוף להיות תמיד חכם, להיות גדול בתורה, להיות מתגלה תורה. חפץ חיים היה משהו גם דין יהודי שמתפלל בבוקר ועובר לתת בגלל להבין ולהסכים לשמוע על בוקר לבית ולא מתחיל אחרי התפילה לפתור מדינת גמרא, אולי אתה שמוך לקבל את התפילה שלו. אז גם אנחנו נשאף לגדלות, אולי אתה שמוך לקבל את התפילה שלו. נזכה להיות גדולי תורה, צריך לשאוף לגדלות ולהרגש להיות טוב להיות מסתפק ומועט, אבל בכוח מיות אז להפך. הכל אמרה, אתה לא אמרה, הוא אומר שבגש מיות אז לא טוב לבקש הרבה, אבל בכוח מיות הרחק פיך בעברים, כמה שתבקש יותר, אז יהיה יותר טוב. בדרך הנכונה, לא יודע, בדרך פסולה, כמו של כל מה, אבל השאיפה לדעת היא השאיפה הרצויה. שבאדם יסף להיות גדול בתורה מה שיותר, נחדת מה שיותר, ירי שמיים מה שיותר, שיזכה ללמד אחרים, ויזכה ללכים בורי תורות של תמידי חכמים ירי שמיים. השאיפה צריכה להיות תמיד שאיפה לגדול. אין רב לכם. יש גם לרחוב הזה שיש מחסומים שגשמור יציב, גדי לא יכול להיות פועל, אבל אמר את זה יכול להיות תמיד חכם, לא יכול שמור לא עצר מחסום כזה, שאמר את זה יכול להיות תמיד חכם. כל אחד צריך לשאוף להיות תמיד חכם גדול, לדעת כל התורה כולה, לפסוק, ללמד, כבר הלמדנות והכל, וזה אין גבול, השמיים אין גבול כמו שאומרים, ואין גבול לשאיפות לגדלות באדם בתורה. חז"ל אמרו שחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי מעשי אברהם יצחק יעקב. אני אגיד מתי יגיעו מעשי מעשי אברהם יצחק יעקב. אין בניחה, כמו התנאים אני כבר כן, כמו המוראים אני כן, כמו הדעות מבילנה אני כן, כמו החמוץ חיים אני כן, ובכל זאת השאיפה צריכה להיות לגדלות מה שיותר. מתי אני ומתי מתי אברהם יצחק ויעקב. עד כמה שאני רחוק מזה, אני אפר ואפר, אף הפרעין, השאיפה צריכה להיות מתי אני ומתי מתי אברהם יצחק ויעקב, ואפילו זה עוד מעט. כי אברהם יצחק ויעקב גם בני אדם, אבל השאיפה צריכה להיות אני והוא שיהיה דומה לקדוש ברוך הוא כביכול. אני הרי ודאי לא היה פעם, גם כמו אברהם לא היה, וכמו הקדוש ברוך הוא ודאי ודאי שלא היה, ואף על פי כן צריך אדם לשאוף להיות דומה לקדוש ברוך הוא עד כמה שהוא יכול. הוא צלם אלוקים, הצלם צריך להיות דומה לאלוקים עד כמה שאפשר. מהו רחום הפתח רחום, מהו חנות הפתח חנות. השאיפה הזאת, הנחש אמר נחמה בייתם כאלוקים. אז זה לא נכון, זה מחזיק מעץ הדעת לא נהיים כאלוקים. אבל אם עובדים על עצמו אפשר להיות דומה לאלוקים במידה מסוימת. להיות מהו רחום הפתח רחום, מהו חנות הפתח חנות. לדעת משפטי אלוקים ותורותיו, לדעת את התורה, להיות גדול בתורה, והשאיפה לגדלות, מה שמותר להיות גדול צריך לשאוף להיות גדול, מה שאסור להיות גדול אז אסור, מה שמותר צריך להיות לשאוף להיות גדול.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.